תזכיר שאלה, למה המלך מחפש את המעשה הרצוי? עוד לקלי. עוד פעם. זאת אומרת, למה המלך מחפש דווקא את המעשה הרצוי ולא מה? כן, יש לי מה להגיד לזה, אבל קצר, מה שנדמה לי, שאם אמרתי לכם להזכיר לי, אז כנראה היה לי איזה מהלך, זה לא...
היו עוד שתי דברים של ההחלטה שלנו.
כן.
אחד, למרות שהמתוני, הנוצרי והפילוסופי, הוא דבר שדבר נפש אחת.
כן.
ואני לא חושב, אולי, אולי נסתכל קצת לדברים של הפילוסופ, ונרקב קצת, נראה מה, מה יתעצור לזה.
רגע, אנחנו פעם הקודמת בקריאה לאן הגענו? קראנו את כל הפילוסוף, אבל לא הסברנו אותו. בסדר, צריך... זה דבר אחד. עכשיו, להזכיר, זאת אומרת, אני עדיין מנסה לחשוב מה רציתי להגיד לכם על... וזה בנקודה הזאת, ואמרתי בנקודה הזאת, או... שאחרי השיעור מה? שאמרתי ששכחתי לדבר על זה? מישהו שאל אותי ואמרתי... כן, למה המלך? אני לא יודע, אני אגיד לכם. זאת אומרת... כן, זה באמת דבר פשוט מאוד. למה... המלך מבקש את המעשה הרצוי, דווקא את המעשה ולא את הרעיון. כי זאת תודעת העל של הנשמה. כי הבקשה של החלום הנשמתי, התביעה הנשמתית, היא תובעת את ההזדהות המוחלטת עם ה... עם התוכן האלוהי. וההזדהות המוחלטת היא במה שהיחס לאלוהים הוא בעצם החיים. והחיים זה לא רק רעיונות, חיים בראש ובראשונה לובשים גוף. חיים מופיעים בגוף, הנשמה מופיעה בגוף. ועל כן התביעה הנשמתית, תביעת החלום, היא ליישום המלא של החיים עד שפת הגוף, עד המעשה. על כן התביעה היא התביעה הנשמתית, החלום, השאיפה היא למעשה הרצוי. כשהרעיון מצד עצמו, ההגות מצד עצמה, היא בסדר, זה ברור. כשהנשמה מופיעה בגוף, אז יש לה גם רגשות, יש לה גם מחשבות, יש לה... אבל כל זה, זה בבחינה, איך אומרים, זה מין סנדוויץ' כזה, ה... הקצוות זה התביעה הנשמתית, הערך האלוהי המוחלט, והיישום בשפת החיים המלאה, שזה הביטוי של המעשה הרצוי, ובאמצע יופיע הרעיון, יופיע הרגש, יופיע הזדהות, אפילו הדמיוני, כל כוחות החיים. טוב, לא אמרתי את זה בשיעור. זה פשוט. טוב, אז ניגש לפילוסוף. כן, אני מעריך שכבר אמרתי את זה, אבל נחזור פעם נוספת. שמחנך אותנו רבי יהודה הלוי לאוריינטציה האמונית או לאוריינטציית החיים הבוגרת, זאת שהיא חכמה, כי זהו חכם הלומד מכל אדם. זו חוכמה גדולה ללמוד מכל אדם, כי הרוב המוחלט של בני אדם הם טיפשים וטופשים. מה יש ללמוד מהם? החכם לומד מכל דבר, לא בגלל שכל דבר הוא יותר חכם ממנו. אדם, הרוב בני אדם לא כל כך חכמים, וחכם באמת, אז מן הסתם חכם בטח מהרבה מאוד בני אדם. ומכל מקום הוא יודע ללמוד מכל אדם, כי כל אדם הוא מבטא לו משהו במציאות. ואוהב החוכמה, החכם, הוא רוצה לדעת את האמת. באמת, צריך להכיר את המציאות. ובמסגרת האוריינטציה החכמה, ההתגוננות על כל אדם זה כעל פנומן כל עובדי המציאות האחרים. והיה ויש בן אדם והוא מרצה את תפיסתו, מרצה את השקפתו, מרצה את האמת שלו, זאת אומרת את דעתו על המציאות, מה קורה במציאות, מה האמת, מה נכון, והכיוון שבו הוא מעוניין לחנך אותנו. אז החכם התבונן על זה כעל תופעת טבע. הוא לא עשו פה להתווכח עכשיו עם הדובר, רגע, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה אחרת, זה כך, זה כך, זה כך. כי המבט החכם, הוא אומר, אם הוא אומר, זו התופעה שכך הוא רואה את הדברים. וזו, המציאות הסובייקטיבית הזאת היא עובדה אובייקטיבית. דיברנו על זה. בהקשר הזה ובהתבוננות הזאת, זו גם הקשבה לדברי כל השיטות. כל השיטות הם אמת, כל השיטות יש מה ללמוד מהם, כל השיטות, השקפות העולם, הדעות, האמונות, הדתות, תורות החיים, הם כולם אמת, כי הם כולם מבטאות את המימד הזה של המציאות. ואין ספק שהמימד הזה של המציאות, למי שכך חי ומאמין וחושב ושוכנע וכדומה ועוד, זה עניין אחד עם נפשו, וזה עדות על נפשו. ונפשו זה מוצג, נקרא לו אובייקטיבי, עובדה, ככה הוא רואה את הדברים, וזו האמת. וזה מה שמעניין, כך דיברנו, זה מה שמעניין את רבי יהודה הלוי בהצגת הפילוסוף והדתיים, שבאמת, כמו ששלומי מזכיר פה, כל זה, זה לא רק הקדמה, זה לא רק הקדמה למה שצריך לבוא בהמשך. בוא נשמע מה האמת של תיאוריה אמיתית של מה שאנחנו, לא, זה עצם העניין. אנחנו נמצאים פה בעצם העניין, בהרצאת הדברים על פילוסוף, של הפילוסוף, אנחנו לא שומעים פה שקרים, לא שומעים פה שטויות. לא בהקשר הזה מובא פה הדבר, כדי אחר כך להגיד, טענת ככה, זה שטות בגלל זה, טענת ככה, זה שטות בגלל זה, וכן הלאה. כי זה לא מעניין, הממד הזה לא מעניין את רבי יהודה הלוי, לא בשביל זה הוא מביא את הטענות שלהם, ולכן הוא גם לא מתווכח איתם. אלא זה משקף, זה שיקוף של ספרת החיים של הפילוסוף, שהוא מייצג את המימד של, כן, נכון, נפש הגוי, וכדוגמתו ילך ויתברר עוד אספקט של נפש הגוי, כמו שהוא מופיע אצל הדתי. וזו עובדה, ככה מופיעה המציאות הגוי. עכשיו בוא נראה איך מדברת המציאות העברית, ואז אנחנו פטורים מוויכוח פעמיים. לו אפילו היה בדברים של הפילוסוף או של הגויים האחרים, היה בהם יופי וטוב וחוכמה ומעולות, בוא נגיד אפילו יותר ממה שיש לנו להגיד, עדיין זה לא רלוונטי, כי אנחנו עוסקים במה אנו מחיינו. והיה ואני מגלה שאני אצבע באורגן החיים הכללי, אז אני צריך להגיד, מה זה, אני רק אצבע, אני רוצה להיות עין, אני רוצה להיות מוח, אני רוצה להיות לא יודע מה. אם אני אצבע, אז אני אצבע, ובזאת עושר החיים הכללי מתגלה על ידי. והניסיון שלי שכל מהותי זה תכונה אצבעית להיות לב, היא לא תצלח. שלא לדבר שזה פשוט בלתי אפשרי, אלא גם זה היה אפשרי, זה לא היה טוב לא לי ולא ללב ולא לשום דבר. ונתחיל במילה שזה היה טוב לי. אז זה עיקר דיון פה, יש פה בירור מה אנו מחיים. כמה דברים האלה, מי שגם רוצה לדון פה מבחינה ערכית, זה יותר טוב מזה, זה יותר חשוב מזה, טוב, שם יכול להיות. כל פנים, ההתבוננות גם תגיד מצד עצמה, בואו נראה מה אומרת, מה אומר עומר החיים הזה, מה משקפת האוריינטציה הנפשית הזאת, ומה משקפת האוריינטציה הנפשית הזאת. ואנחנו נגלה שגם אילולי שזה אנו וזה חיינו, אז יש פה את ההבדל של המבדיל בין חושך לאור, קודש לחול, ישראל ועמי. זה מה שילך להתברר פה, זו מתודה, זו השיטה, איך נגיד, השיטה הפילוסופית, או השיטה, שיטת הוויכוח הפילוסופי של רבי יהודה הלוי. שזו שיטה כל כך חזקה, עד שהיא למעלה מכל פילוסופיה, והיא למעלה מכל ויכוח. היא גמרה את הדיון לפני שהוא התחיל. הכל פשוט, הכל ברור, הכל מוצא, אין מה להתווכח. זו המתודה. כשאנחנו שומעים, אני חוזר בצורה יותר מפורטת, כשאנחנו שומעים את הפילוסוף מרצה דברים, זה ודאי שיש בו תעודה פסיכולוגית נאמנה. אם נבוא פה נתקוף במישור או להתקף או לדון במישור הפילוסופי, אז שם יהיה שייך לשאול, נו, אז למה אתה לא תענה לו למה שהוא אמר? זה נכון מה שהוא אמר? זה לא נכון למה שהוא אמר. תתווכח, תגיד משהו. לא, אבל הוא לא מתווכח, כיוון שמה שהיה מעניין במה שדובר זה השיקוף של אוריינטציית הנפש, שככה היא שמחה לראות את הדברים. ככה היא מצאה את הנכונות, את מה שראוי, את מה שצודק, את מה ששכלי, את מה שיפה, את האמת. ככה היא מרצה את הדברים. זו נפש שזו האמת שלה. אז בואו נעשה סקירה מהירה אחר שקראנו את הדברים. אז בואו נעשה סקירה מהירה פעמיים. קודם נעבור עוד פעם בקריאה על הדברים, על פעם מתוך סרטוטים קלים. מה זה אומר לנו על אישיות שכך רואה את הדברים? זאת אומרת, נפש שכך רואה את הדברים, מה זה אומר עליה? כן,
מסתער על זה, נראה לי בזה עקרוני, לא הבנתי את המתודה הזאת. מה המתודה של רבי יהודה הלוי? איך הוא בוחן לדברי הפילוסוף? הבנה שלך היא באמת שהוא בא להתווכח איתו, הוא אומר, אני צריך עונה לו, הוא
תבדוק ותראה שהוא לא עושה.
כן, בסדר, אבל אז מה כן?
מה כן? הוא רק בדיוק מה שהוא עושה בסעיף בית מסתכל, זה מה הוא עושה, הוא אומר דבריך מאוד יפים, לא נאותים ממה שאני מחפש. עשר, מה שאמרת עשר, מאוד יפה. דבריך נכוחים, אינם נאותים ממה שאני מבקש. לא מתאים לי. תגיד למה, תגיד פה, תיצון, אמרת כך, זה לא נכון, זה לא אמר שום דבר, תחזור על הדברים. אנחנו, עכשיו אני לא לומד איתכם את פסקה ב', נגיע לזה בצורה יותר מפורט. הוא ייתן לו טענת מחץ, יגיד לו, תראה, אתה בארץ. זהו, יש לו איזו אינדיקציה חיצונית קצת למפרט של הטיעונים שלו. אתה אומר, קודם כל זה לא מתאים לי. בוא תיתן לי, אני תשמע, אם אתה נודני כזה, הייתי יודע, לא הייתי מדבר איתך מראש, אתה מבין? כי אדם תרבותי, אני אומר לך דברים של שכל, אתה אומר, תראה, זה מאוד שכלי, מה שאתה אומר, לא מתאים לי. איך תשפש את עצמך? אתה משיגן. אז אני אגיד לו, תראה, אם מישהו משנינו ישפש, זה אתה ולא אני. שאני דווקא בריא בנפשית, יש לי אינדיקציה. ואתה לא מתאים. האוריינטציה שלך לא מתאימה לנפשי. כלומר, הנפש שלך לא מתאימה לנפשי. ואני בסדר. שלום, לא להתראות. גמר.
זה חוש?
עוד פעם אני אומר. יש פה סקירה על איך מופיעים החיים. החיים האלה זה חיי הגוי. זה אתה? לא אתה, סבור עליו. אתה מבין? בוא נראה איך החיים. החיים אתה יכול למצוא, אני יודע, תגיע לאורווה. אוכלים שם קש. זה בשבילך? אתה בוא להגיד, תראה סוס, זה לא בריא. אתה מטורף, אתה תהיה מטומטם מזה. זה לא נושא פה עכשיו. סוס אוכל קש, זהו. סוס אוכל קש. מה זה אומר לגבי? שסוס אוכל קש, זה הכל. אז פה עקרנו, יש פה תרבות, ככה היא עושה, ככה היא אומרת, ככה היא עושה, והוא שם לה. מה זה קשור אליי? לא קשור אליי. בוא נמשיך הלאה. זה המתודה. אני אפרט את זה עוד יותר בהמשך. זאת אומרת, אתה לא מבין את ה... אני מוכן לענות לך או להמשיך לנסות לדבר על זה, אם אתה אומר, לא הבנת, לא הבנתי מה אתה אומר, שני מילים, את משפט למשפט שאתה אומר, אני לא מבין מה אתה צריך פה בכלל. אם זה לא המצב, אלא אתה... קצת בצורה יותר מפורטת, אז לא, בכוונה לא מפורט. כן.
בדרך כלל את השגוי אנחנו רואים את נפש ישראל.
נכון, נכון, נכון. זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, שאנחנו לא עדיין במבוא לעניין. אנחנו בעצם העניין. אנחנו מתחילים ללמוד את עצם המהות של מה אנו מחיים. על סדר של שלא עשני גוי. אז בוא נבין טוב מה זה גוי ותבחין שישראל זה לא כך. כן, איך קוראים לך? כן.
איפה מקומם של הרבה נפשות הגויות האלה או הרבה המיטות האלה? הרי הרב אמר שזה לא שטויות, באמת.
זה כמו המשל שאמרתי פה עכשיו, זה מתאים לסוס, זה מתאים לגוי, זה מתאים לגוי הזה, זה מתאים לגוי הזה. כל אחד איפה שהוא, שיר אותה.
אז אם ככה לא נכון להתווכח בכלל.
נכון, נכון, נכון. בטח שלא מתאים להתווכח עם גוי. הוא בא לשאול אותך, תענה לו. אבל לבוא אליו להגיד, תשמע, אתה כזה וכזה וכזה, תעקוב ותראה שתורת ישראל לא עוסקת בזה. מעולם לא שמענו על מגמה מיסיונרית בתורת ישראל. יש דבר כזה, בארצך לא תעשו. אין פה עבודה זרה. אין. וזה גם לא עניין של ביקור. חבר'ה, שלוש פרוטס גמעות. רוצה להשלים, ישלים, תורת ישראל. רוצה לפנות, יעוף. רוצה להילחם, יילחם. זהו. אין ויכוחים. זה שפת החיים. פה בארץ, זה ארץ ישראל. נקודה. עכשיו, תלכו, גרגשי, לכו אפריקה, לך תעשו. בסדר. מה, אנחנו מסכימים לעבודה זרה? והיה שם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. לא מסכימים. אבל, תלכו, אנחנו, המציאות תטפל, המציאות תסתדר. יש לנו את השיטה שלנו איך לטפל את הדברים. מהלך, אבולוציוני של היש. כוח החיים מצד עצמו, אז עכשיו ככה אתם תיפתחו ואנחנו נתפתח פה, זה המציאות. קדוש ברוך הוא יש לו זמן, גם לנו יש זמן. הרב
רוצה להראות לנו פעם שעברה כמה שטויות כל הדברים של ה...
בסדר, לא רציתי, לא רציתי. אני רק אמרתי לכם שכדי להמחיש את טיעוני, שאפשר היה לדון עם זה, לדון עם הפילוסוף במישור אחר ממה שרבי יהודה הלוי עושה, אז אני אמרתי, ואני לא נסוד ממה שאמרתי פעם קודם, אני עוד מתכוון לעשות לכם בהמשך. ניתן לכם דוגמה, שזה שטויות לוגיות מה שקוראים פה. ואני מעריך שמה שאני יודע להגיד, וכל אחד שרק, לא חושב בגלל חוכמתי אני יודע להגיד, בגלל שאני, רק כמו כל אחד, לא מוכרח להיות אידיוט. תשים לב למה שכתוב, תראה שזה אידיוטיות מה שכתוב פה. אבל אני אראה, אני רק אביא קצת מדגם, של טיעונים, בשביל להראות שרבי יהודה הלוי לא אמר את זה, למרות שקל מאוד להגיד את זה. כי, אני אומר עוד פעם, כשאני אביא את זה לדוגמה, זה כדי להמחיש שזה לא עיקר העניין. כדי להמחיש שרבי יהודה הלוי יכל להגיד את זה, ולא אומר את זה, כי חשוב לו להגיד לא את זה, כי זה לא הנושא בכלל. כי הנושא הוא מה שאני אומר לכם עכשיו, וזה הנקודה הרבה יותר חשובה. אז עד שאתה בא להראות, תראה, אתה מדבר שטויות, וכך וכך וכך, ואני מתווכח. לא מדבר שטויות, זה מצוין בשבילך. טוב מאוד, יבושם לך. כי כנראה זה מבטא, זה הבעיות השכליות שפה, שאתה לא מבחין בהן, אתה לא. זה כנראה יש לזה סיבה. אתה מבין? זה כמו שאתה סוס שלא מבחין שקש זה לא טעים. כנראה יש לזה סיבה. כי לך זה טעים. אז יבשם לך. אז אין לי עניין שכנע אותך לא לאכול קש. תבוא אליי, תשאל אותי. עצם השאלה היא מעידה שלא טוב לך. אני מוכן לעזור לך. אבל אם אתה לא שואל, אתה יודע, אתה זה, אז כנראה טוב לך. אז תמשיך. זה עיקר העניין. כן. אז אני אומר עוד פעם, אני מתכוון פה עכשיו לעבור ביאף עוד פעם על הפילוסוף בשתי קריאות. קריאה אחת עיקרית, והיא אני אנסה קצת להצביע מה ההתבטאות הזאת מבטאת על הנפש, וזו הידיעה שבאמת רבי יהודה הלוי רצה שנשים לב אליה. ככה אני מבין. אחר כך אני אקרא את זה פעם נוספת ואני אנסה לראות לכם תשתיות שבעניין כדי להמחיש מה שאמרתי פה עכשיו. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, והוא יתברך מרומם על כל רצון וכוונה. כרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר החסר לו, רק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בעינו עומד. יש פה תופעה מדהימה שצריך לשים לב אליה, תופעה נפשית מדהימה. אתה תבדוק טוב על פי מה שאני כבר יוצא מתוך הנחה, ואנחנו יודעים מה כתוב פה בהמשך, קראנו את זה. תראה, אלוה כזה שאינו יודע לא אותך ולא תפילתך ולא תנותיך, הוא לא יודע ממך, תבדוק טוב, ואתה לא יודע ממנו. כי שום דבר מהמושגים שלך לא נמצאים אצלו, שום דבר מהמושגים שלו לא נמצאים אצלך. בוא נקצר תהליכים ונגיד את האמת. אין אלו. אין דבר כזה. זאת אומרת, זה מין דבר כזה שהנקודה העיקרית ביחס אליו, שאין שום יחס אליו. אין לו יחס אליך, אין לך יחס אליו. או לכל הפחות זה לא רחוק מזה. אין לך דרך להתייחס אליו. תכף ייווצר פה מושג שנקרא שכל פועל. זה משהו, כדי שנוכל להגיד משהו על האלוה, אז יש תחליף לאלוה, שכל פועל. אבל האלוה מצד עצמו, אין. אם הכל פשוט, אז תשימו לב את תופעת פלאים. באמת, באמת. יש פה אתאיסט. יש פה את הפילוסוף. אין לו אלוה. תבדקו אצל הדתיים, תראו שבניגוד לאתאיסט הזה, הם לא מילת הפתיחה שלהם, של הדתיים, והם ודאי כנראה יש להם אלוה. הם רק היחס לאלוה, מתפללים אליו, עושים רצונו, עושים כל מיני דברים. יש להם קשר לאלוה, כי כנראה האלוה קשור אליהם. המילה הראשונה של מי שאין לו אלוה, זה המילה אלוה. אלוה... אין לפניו לא רצון לסיים. יש לך פילוסופיה? היא לא מתעניינת בינינו, היא לא מתעניינת באלוהים. אין לה יחס לאלוהים. חייה מחוץ לאלוהים, אלוהים חוץ לחייה. אז למה זה המילה הראשונה בחייה? למה זה הדבר, אתם מבינים, שיקועה. אתם יודעים מה זה? תאר לעצמי שלא נכון ולא תופס מקום בחייכם, אני גם לא יודע מה זה. כשאני אבוא להרצות את שיטת חיה, אז אני אגיד הצ'יקואה, משהו ביחס לזה, זה לא קיים. אני בא להסביר לכם את האמת שלי. צ'יקואה? אין דבר כזה. תגיד כמה שאתה רוצה, אבל למה אתה מדבר על דבר הכי לא רלוונטי לחייך? יש פה מחשוף העמדה הנפשית. יש לגוי יחס מאלוה, יחס כזה שהוא צריך להשתחרר ממנו. יש לו אינטנסיביות כזאת, לחץ כזה, זיקה כזו לאלוה, שזה הדבר הכי חזק בחייו. יש לו בעיה לבן אדם. הבעיה היא אלוה. אני כבר יכול להתקדם מעלה במבט הפסיכולוגי. מי שזה הטיפוס שלו, זה בקיצור התשכול הידוע של הפסיכולוגיה, שאתה צריך להכחיש את מה שיש לך יחס אליו, זאת אומרת, אתה מאוד מאוד לחוץ מהנקודה הזאת ומנסה להימלט ממנה. נרשום לפנינו, נפש הגוי, יש לה תביעה לאלוהים. רק היא אימפוטנטית. היא חסרת אונים מיכולת לממש את התביעה הזאת. עכשיו הוא עושה מזה אידיאולוגיה. חלק מכם היה פה בשיעור בבוקר של דרכי האמורי. עוד פנים, שם למדנו שזה בכלל שיטה. תמיד בנפש האדם זה כך. איך שהוא מתנהג, איך שהוא מרגיש, איך שנורמת החיים שלו, הוא עושה מזה אידיאולוגיה. הפילוסוף הוא ודאי אידיאולוג. הוא פילוסוף, הוא עלותי, הוא נותן לנו תורת חיים, תורת יש, אונתולוגיה. שבחייו אין אלוהים או אין יחס לאלוהים, ואם זה האונתולוגיה שלו היא מתחילה במילה האלוה, מה יש לו, מה אין לו, מה זה מעיד על העמדה הנפשית. אני חוזר, נפש הגוי יסוד העניין. בואו אני אקדם לכם תהליכים עוד קצת. תראו, יש במהר"ל בנצח ישראל פרק ג', אולי מי מכם כבר יצא לו לראות את זה. הוא באמת, אני מנסה להגיד שמה שהמהר"ל אומר שם עומד ביסוד מה שהכוזרי אומר פה. הוא מביא שם שאלה קלאסית בשפה מהר"לית ופותח דיון מאוד תהומי ביסוד בעיקרי אמונת ישראל בתורה בסוגיית הראשית. אבל הוא מביא את השאלה הקלאסית של הפילוסופיה, מן האחד לא יבוא הריבוי. כך זה נקרא בשפת המערה, מן האחד לא יבוא הריבוי. יש לכם שאלה, התקשו בזה הפילוסופים, איך מן האחד יבוא הריבוי? האחד זה האלוה, הריבוי זה המציאות. איך המציאות באה מהאלוה? השאלה הזאת מצד עצמה, כמו שאני עכשיו מצטט אותה, אם לא מבינים את תוכה, היא נשמעת מטופשת. זאת אומרת, איך מן האחד יבוא הריבוי? אחד יבוא הריבוי, למה שמי אחד לא יבוא הריבוי? אבל גובינים, יש המון דוגמאות לכך שמי אחד יבוא הריבוי. מסדרים חשמל אחד יבוא ריבוי, קור וחום. מה הבעיה? כל החיים שלנו, משמש אחד יבוא ריבוי. היא משזפת, משחירה את פני הקושי ומלבינה את הסדיני. יכול להיות, אין שום בעיה בזה, בפנים. אין מקום של. אבל שאלת הפילוסופים זה ברובד של מה שאני מדבר פה עכשיו. מי שמכיר ומבין שם את המערה, זה בדיוק הרעיון שאני מזכיר אותו פה עכשיו. יש תודעת, איך המערה לקרא לזה? קבלתם, שהוא יתברך אחד, כך הוא אומר. שהוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה. אז הוא יתברך, יש להם קבלה. קבלה לא רק במשמעות של מסורת. במושג הקבלה, בהמשך לימים, אם נצליח בעזרת השם ללמוד פה, אז יהיה לנו גם מושג המסורת, הקבלה, בקוזר. וגם מה שאני אומר פה עכשיו, בשנייה הזאת, זה מבוא למה שאנחנו נלמד בהמשך בקוזר. אבל זה לא רק משמעות אבא שלי אמר לי ואני אומר לבן שלי וכן הלאה, אלא האוריינטציה הנפשית, המבנה הפנימי מונח בתור לא מודע קולקטיבי, מבנה פנימי רוחני שיוצר צורך אוטונומי עצמי ברוח האדם, וזה מה שמקיים את המסורת. התכונה הזאת נמצאת בי, נמצאת באבא שלי ואבא שלו וכן הלאה, והתכונה הפנימית הזאת היא יוצרת את היציבות של המסורת. התוכן הרעיוני או הנורמטיבי ההתנהגותי שמופיע בהגות מסוימת מבטא את הנהייה הנפשית, והנה נמשכת. גם לפילוסופים יש את התבנית הנפשית, את הנחת היסוד התהום נפשית, אומרת אחד, הוא יתברך אחד. יש ערך, יש סגד, יש אידיאל, יש תכלית, יש מקוריות מוחלטת שהכל בא ממנה. זה בלשון הקדמונים היה נקרא אחד. עד עצם היום כשאנחנו אומרים השם אלוקינו השם אחד, לזה אנחנו מתכוונים. וזוהי תודעת על של רוח האדם, גם הגוי, כי בצלם אלוהים, קראנו פרשת השבוע, ברא את האדם, הוא נקרא בפרשת השבוע. יש אלוה, רק עכשיו עומדת נפש הגוי במצוקה קיומית. יש ערך, יש סגל, מה בחיים? איך זה מתבטא במציאות? מה בחיים הוא ערכי באופן אוסימטיבי, שאין ודאי ואין נשגב? מה כשאני מנסה לחשוב על דבר, מה עושה אותו כל כך חשוב? כל דבר שאני מנסה להעלות על דעתי, ממחשבותיי, רגשותיי, חוויותיי, ממשות, מציאות חיי, בשבילו כדאי להתאמץ? בשבילו כדאי לחיות? זהו? מהו האחד הזה? זו השאלה הקיומית. שם מופיע הריבוי. ריבוי, כלומר, ההפך מאחד. היא ערך. התחושה הקונקרטית של המציאות זה חוסר ערך. אני לא מצליח לראות מה הערך האינסופי בכל דבר שיש בחיים. רגע, אבל יש אלוהים. אבל אם יש אלוהים, אז איפה הוא? זה לא שאלת הילדים שמבחינת המקום, זה מבחינת תחושת הערך של המציאות החיים. זו השאלה הפילוסופית. זה באמת שאלה פילוסופית. היא נוסחה באמת בפילוסופיה היוונית הקדומה במטבע הלשונית הזאת. אבל שוב, השאלה הפילוסופית היא לא מטופשת. מודל אינטלקטואלי, אחד ויוצא הריבות. זוהי שאלה קיומית. היא מבטאת בשפת, אני יודע, כמו שהמפה מבטאת את השטח, ככה ההגות הפילוסופית מבטאת את הנפש. בנפש יש את השאלה. והשפה הפילוסופית היא איננה אלא מפה שלה. אני אומר, פה זה לא נוסח ככה. פה, מה שכתוב לנו אצל הפילוסוף הזה, יש את הנגזרת מתודעת העל הזאת. היא מתבטאת בפליטת הפה הפרוידיאנית הזאת, אלוה. לפני שאמרת כל מילה, אמרת את המילה אלוה. ועכשיו התחלת להסביר, אין אלוה. כן.
כל הבעיה של הגויים זה שאין להם תורה, אין להם מצוות, אין להם איך לממש את הסגב הזה שיש להם איזשהו שמרגישים בו, אבל הם לא חשים בו בחיים היומיומיים.
לא, כי לא אמרתי שום דבר על מצוות. כן, אני אומר, הבעיה שלהם, אתה אומר, אם יהיה מצוות, אז התפטרת את כל הבעיה. אני אשאל אותך, איך פטר? שתרגיש, מה תרגיש? מי אמר שזה שאתה עושה, מניח תפילין, על ידי זה, זה ערך אינסופי, מי אמר? בגלל שאתה מכניס את עצמך למוד הזה, ככה, מרגש את
עצמך. מה, זה בעיה מומולד? הם לא יכולים להרגיש את הסגב הזה בפועל?
הם לא יכולים להרגיש. אני שומע, אני מוטרד מדבריך, כי אתה ממהר לקבל את התשובה, מה שנקרא. אתה אומר, כל הזמן, מה אנחנו עונים על זה, נכון? אתה אומר, אנחנו כן מרגישים. אבל מי אמר שזו התשובה שלנו? אני לא חותם על הערכותיך והשערותיך. אני מציע שתתעזר קצת בסבלנות, ונראה מה יגיד לנו רבי יהודה הלוי, נראה מה יעלה ממה שיגיד החבר, חוץ מהחבר שם. אז אל כן, אני לא מקבל את שאלתך. ואם, אז אני חוזר על מה שאני אמרתי. מסתור שמה שאמרתי התכוונתי אליו. מבלי שאני כבר בלחץ כזה, אני צריך לקבל תשובה מה אנחנו אומרים. אני מציף פה שאלה. אני לא מפחד ממנו. יכול להיות עוד מועד מסת. בכל פנים, צורה כנה, עומד האדם מול המציאות, ומנסה לענות על השאלה, כן, בסדר, יש פה ערך, המציאות ברא אותה אלוהים. זאת אומרת, היא ביטוי של הערך הכי נשגב. מה במציאות הוא כל כך חשוב? מה? מה אני כבר יכול לעשות פה במציאות? מה אני יכול לראות פה במציאות? מה יש פה שהוא באמת הכי הכי חשוב? למה אני צריך לחיות? בשביל מה אני צריך לחיות? בשביל לייצר שולחנות, בשביל להסתכל על נוף, בשביל לשמוע מוזיקה, בשביל לעשות אהבה, בשביל להתפלסף, בשביל מתמטיקה. תגיד משהו, תגיד איזה מילה, ואתה תראה כל מילה שאתה תציע. התחלתי, אתה יכול להוסיף עוד כנראה כמה מיליארדי מילים כאלה. עצור כל מה שתגיד, זה התגובה שלנו, נכון? זאת, בשביל זה, זאת. נו, אז תגיד משהו, בשביל מה? זו השאלה. אם הייתי מוצא בחיי משהו ש... זה אינסופי בערכו, אז לא הייתה שאלה. אבל אני לא מוצא. יש לי תביעה למצוא. זה נקרא אלוה. מאיפה יש לי תביעה למצוא? אין. לא מקובל. יש לי תביעה למצוא. באמת הפילוסוף אומר אין. אבל פורצת מנבחי תת הכרתו המועקה הנפשית, שהוא אומר, הנחת היסוד הראשונית אמרה שיש. לכן הוא אמר את המילה אלוה, שאין אותו. זה כל מה שאמרנו ברגע זה. אנחנו עכשיו עוקבים אחר נפש האדם, אנחנו במסע התבוננות, ככה אמרנו. למסע הזה הכניס אותנו רבי יהודה הלוי. בוא נתבונן, ואל תקפוץ לי, תבין, הוא מראה לך שמש, הוא אומר, טוב, מה אתה רואה לי בגן הבא שנהיה? עכשיו מראה לך שמש, תראה, זריחה, שקיעה, זה, שתקף, תגיד יפה, זה הכל. זה זה אנחנו עוסקים איתך.
ואיפה בדיוק, הרב אמר עכשיו את השאלה הזאת, איפה זה עולה בדברי הפילוסוף?
אני אומר, זה עולה במה שאמרתי. ובסוף פה מתחיל במין, אם אתה שם לב למה שכתוב, יש פה איזה בג פסיכי. תעקוב טוב אחרי מה שנאמר פה, תגלה שאין פה אלו. כי דבר שבסיכומו של דבר אין לו יחס אליך, ולך אין יחס אליו. אז בשביל מה אתה צריך? זה כמו הדוגמה שהבאתי מקודם. תשואה. יעלה על דעתך להרצות על אמת חייך בהסברה שצ'יווה זה כלום? או שאין לך יחס עם צ'יווה?
הוא מסביר, אבל ש...
סליחה?
הוא נותן לסביר שאומנם אין פה איזה קשר מתוך רצון, אבל יש איזה קשר מסוים.
איזה קשר? מה הוא מסוים? מה?
אפילו קשר כמו של... שאתה מספר אומר, זה צל מיני רואו, זה קשר מסוים, אפשר להתכחש.
אני רק אומר, כשאני חי בחיי, הוא קורא לאלוה הבורא, אילת האילות. על דרך השאלה אנחנו אומרים שלא הוא אילת האילות מתאבות כל נברא. אתה נכון, אתה מספר, כמו שאתה מצטט, אומר נכון, הוא מסביר מה תפיסתו של הפילוסוף, אגב, בנקודה הזאת זה באמת תפיסה אריסטוטלית. אז זה... כצל מיני, בסדר. עכשיו אני שואל, אני בסדר, אומר כל המציאות היא פועל יוצא של האלוה בלי ש לא הוא רצה ולא לא רצוני ולא מחשבתי ולא שום דבר במציאותי יכולה להכיל את זה חוץ מאשר הקביעה שהאלוה הוא המקור. הולך ומתברר שזה בצורה ריקה מכל תוכן בחיי. אם יש משהו בחיי שיוצר קשר לאלוה חוץ מאשר המשפט הזה שאמרת, אז תגלה שגם המשפט הזה שאמרת גם הוא חסר משהו. זה שיצאת מודל אינטלקטואלי, אתה אומר העולם הוא הצל של האלוה, אבל חוץ מזה אז מה? אין זה שום דבר. אתה לא יכול לחשוב על זה, אתה יכול לרצות את זה. אם אתה חושב או רוצה, זה לא המחשבות שלו. המעשים שלך בטח לא קשורים לאלו. אז משהו בחייך קשור לאלו? תבדוק טוב, תגלה שהכל נע אצלך. ואצלו לא יכול להיות משהו נע. ממילא אין קשר, פסוק להסביר. אז אם אין קשר, הדבר שאתה מסתבר לא יכול להיות קשור אליו, כי הוא גם לא יכול להיות קשור אליך. הדבר שאין לך שום קשר אליו, אז למה יש לך אובססיה לדבר בראש ושנה עליו? ולמצוא איזשהו קשר, שהוא חסר קשר.
מתוך מה שהמלך במשבר אותו, הוא חייב לענות לו איזושהי תחילה.
שאל אותו לאמנתו, תגיד לי, מה אתה מאמין? זאת אומרת, שאתה מאמין, אני מבין זה השקפת העולם שלך, תורת המציאות שלך. השקפת העולם שלי. תקום בבוקר, לעשות תתעמלו. לא יודע מה. לעשות, להשכיל כמה שאני יכול. למה? אני אומר אותם, דתיים לב. הוא בא לדתיים, מה הדבר הכי חשוב בחייו של הדתי? סביב מה חיי הדתיים מסתובבים? סביב האלוה. תהיה צדיק מינימום כמו הפילוסוף, אתה ניגש לדתיים, אף אחד לדתיים לא מתחיל במילה אלוה, מתחיל במילה אני. אני מאמין שזה... אבל זה שאין לו יחס לאלוה, אז הדבר ראשון בחייו, נפלט לו המילה אלוה. תבין, אני כל הזמן מדבר לך, מדבר לך כמו שפסיכולוג מדבר. בן אדם מדבר, למה התבטא ככה? לא, אני עכשיו לא שם לב לתוכן, אני שם לב למבנה, לצורך שלו להתבטא בצורה כזאת. זה ושם מבחינה פסיכולוגית אני מגלה את את הקלאסיקה של הפילוסופיה של מה שאני מזכיר פה בפילוסופיה הקלאסית שנקראת מה שהצברתי לכם בשאלה של מין אחד לא יבוא הריבוד. יש פה אחד שנאמרה על קבלתם שהוא יתברך אחד, הנה זה מתבטא בפליטת הפה שלו אלוה שאין, והנה יש פה קונפליקט, נפש עם קונפליקט אלוה, אבל, 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 אבל. אז בסדר, השם הוא לפנים. זו המציאות. יש פה תביעה מתקשה במימוש שלה. יסוד, יסוד אוריינטציית נפש הגוי פה, כמו שהיא מוצגת לנו בשלב זה, קונפליקט, מצוקה. זה נקודת המוצא. יש פה משהו פסימי, בהכרח המציאות היא פסימית, הטוטל הוא פסימי. אלוה לא רואה אותך, הוא ברא אותך, לא רואה אותך. מילים אחרות, אתה לא מעניין אותו. אני לא מעניין אותו, האלוה, אבל האלוה זה הכי חשוב, זה יותר חשוב מכל מה שאני יכול לעלות על הדעת כנראה, אבל אני לא מעניין אותו. שימו לב לאפקט הפסיכולוגי שיש ל אדם שכך הוא חי, הדבר הכי חשוב, אני לא מעניין אותו. זו תחושת אבדון ערכי. זהו, נתון. והדברים הם מתארים פה בשפה חדה ומהירה באמת. אם יצא לכם, אני מקווה שעוד יצא לכם, תגדלו, תתפתחו, תתבגרו, תרחיבו את אופקיכם, תכירו קצת, בעזרת השם, קודם כל תכירו את התורה. אבל במשך הזמן אולי תכירו גם דברים כדי שתבינו את התורה בצורה רחבה ועמוקה, ותכירו את התרבות הכללית, תגלו שזה ממש ככה, זה ממש ככה. הפטליות, הייאוש שמונח עמוק בתרום התרבות מתבטא בכל דבר, בספרות, באמנות, באמונות, במדיניות החיים, במוסר. בכל מוקר שאתה תסתכל, תראה שזה היה נגזרת של הנקודה הזאת. הכל אומר את הרעיון הזה. הקצר, במילה אחת. הנה אחד לא יבוא הריבוי. או, האלוה לא יודע אותי. וזהו, עכשיו מה? מעולם לא בריי, אני מפליג הלאה, כי כמו שאמרתי לכם, אני עובר פה ביעף, בסקירה מהירה. לא, אני עניין פה עכשיו להכנס לכל מילה. ומעולם לא בריי, לא האדם. כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד כל אדם, אדם שקדם לו. כן, גם פה, התפיסה שמוצגת לנו פה זה תפיסת העולם הקדמון באוריינטציה אריסטוטלית. אנחנו נטפל בזה בהמשך בעזרת השם. רבי יהודה הלוי בעצמו, החבר בעצמו, יתמודד עם זה ויתווכח עם זה. לא פה, החבר מול המלך. המלך פה לא יתווכח עם הטיעון הזה, אבל החבר יתווכח מאוד עם המושג הזה שנקרא עולם קדמו. כבר אני אקדם תהליכים מאוד מאוד, שזה נזכיר דברים מעבר למה שכתוב מפורש בתוך הכוזרי, בתוך הספר. ישנם שתי אוריינטציות במושג קדמות, הקדמות של הפילוסופיה. אחת היא הפלטונית ואחת היא אריסטוטלית. הפלטונית אומרת שיש חומר קדום, האלוה מצא חומר, והוא, שאומרים שהוא הבורא, הוא היוצר, הוא המטביע את הצורה בחומר. האוריינטציה האריסטוטלית היא אומרת העולם קדום, בדיוק כמו שמתואר פה. זאת אומרת, תמיד היה המציאות כמו שהיא, והמציאות היא כולה בלועה בהשכלה האלוהית. זאת אומרת, המציאות היא המושכל האלוהי. האלוה הוא השכל, והשכל הוא אינו שכל אם הוא אינו משכיל. כלומר, אתה לא יודע על דבר מציאות, אינטליגנציה, אם אין איזה קונקרטיות אינטליגנטית, אם אין איזה מושא חוכמתי, אם יש איזה יצור, ולא התבטא בשום דבר אינטליגנטי. אז האינטליגנציה שלו פעמיים, א', אולי בכלל אין לו, ב', אם תגיד יש לו, רק היא לא מומשה, אז זה בעצמו חיסרון. אצל האלוה אין דבר כזה פוטנציאל בלתי ממומש, כי אלוה הוא משלם תכלית השלמות בהגדרה. אז המימוש של השכל האלוהי הוא משהו משכיל, והוא משכיל את המציאות. האלוה תמיד היה, המציאות תמיד הייתה, כי האלוה הוא תמיד משכיל, וממילא המציאות תמיד הייתה, וזה הטיעון פה. וממילא כל מה שיש תמיד היה. אמנם, כמו ששמואל מזכיר, כמו שהוא אמר גם מקודם, העולם הוא לא באמת נברא, כי פירוש המילה בריאה זה עשייה מתוך רצון, אבל האלוה אין רצון. פעמיים לא יכול להיות לו רצון, כי רצון מעיד על חיסרון. אם הוא רוצה, סימן חסר לו, אז לא יכול להיות לו רצון. אז ממילא זה נתון. האלוה הוא גם לא יכול להשתנות, כי שינוי זה חיסרון. קודם לא היה לו, עכשיו השתנה לדבר אחר מה שהיה, כנראה היה צריך, מה זה לא יכול להיות. ומילא הכל יש, הכל קיים, והכל לא זז ממה שהוא נמצא. הכל טבוע, והאלוהים בעצמו הוא הטבע, ואלוהים עצמו טבוע. זה המציאות. מעניין לעניין באותו עניין. הרצאת דברים שכזאת, שוב, אני עכשיו גמרתי פה עכשיו את הרצאת הדברים, איך שהפילוסוף מדבר. בוא נחזור למבט הפסיכולוגי. מה אומר? מה אומר את ההגות שכזו? מה היא אומרת? מה עמדה נפשית שהיא אומרת? זה מעניין לעניין, באותו עניין, זה נגזר ממה שאנחנו מדברים עד פה. המציאות קפואה, המציאות מוכרחת, אין באמת רצון. במהות הערכית המוחלטת אין רצון. הרצונות שלנו, לנו יש רצונות, זה שטויות, אלוה לא יודע אותם, הם חסרי משמעות, הם חסרי ערך, אין להם תכלית, אין להם משמעות. אני אקדם בשלב זה תהליכים, אז אתה יודע מה, אכול ושתו, היום נמות, תעשה מה בראשך, כי לא משנה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה עושה מה שאתה רוצה, אין רצון טוב, רצון לא טוב, הכל הטוב תעשה מה שאתה רוצה. כי במהות שום דבר לא זז, שום דבר לא מתקדם, הכל כפוף, האלוהים בעצמו כפוף, הכל מוכרח, הכל מכני, הכל מפלצתי. זהו, ציעות לא זזה, המון דברים זזים בדמיונות שלך, הכל דמיונות, שם זה החיים. יש רווח בהרצאת הדברים הזאת. ייתכן שכל הרצאת הדברים מפה היא מתחילה, כי אתם יודעים הקונפליקט הוא בין היוצר לבין היצר. מצד אחד אלוה, יש יוצר, יש ערך, אבל בחיים אין ממנו כלום. מה כן יש בחיים? יצר. חגיגות יש בחיים. זהו. אלא מאי, אם יש יוצר, אין חופש ליצר. ואם יש יצר, זה לא כל כך מסתדר עם היוצר. ופה צריכה לבוא איזה אחר. פילוסוף, טוב, יש בעיה, לכאורה יכולה להיות ההכרעה מאוד פשוטה ומירה, בוא נעזוב את היוצר, בוא נחגוג עם היצר והכל טוב. נפש הגוי שמוצגת פה היא לא מקבלת את זה. היא חתומה בחותם צלם אלוקים. לימים, בהמשך הספר, אנחנו נפגוש בנפש גוי שכזאת, שרבי יהודה הלוי לא מצא לנכון לדון איתה בכלל. הוא יגיד, הוא יקרא לטיפוסים האלה בני הודו. דבריהם של הבני הודו האלה זה מה שנקרא The Indians, זה הבני הודו, זה הפרעים. באותה תקופה, אתם יודעים, זה היה, לא, זה היה עוד לפני גילוי אמריקה, אז זה היה האינדיאנים של ספרד. כל פנים, זה, הם לא ידעו הרבה מהודו ומה שידעו. כל פנים, הדמויות, לא, לאחר שאני מזכיר, אז אני אוסיף כמה מילים. אני לא מתכוון לי... כן, רבי יהודה לוי לא ידע כמה דברים שאנחנו יודעים, ויש לו טעות בהבנה מדעית של כמה וכמה דברים. נראה את זה בהמשך. זה ממש לא משנה. לא משנה לנו, כי בסדר, אז ככה. זה האינפורמציה שהייתה לו. לגבי הרעיונות המהותיים שאנחנו אומרים ללמוד ממנו, זה לא משנה. כל פנים, עכשיו אז הוא מביא את ההודים, וההודים, הם מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות. שם שמכעיסים אותם בסילי אלילים, ולחשם את החמולותם עולים מהם דעתם. בזים הם בכל האומרים שיש כתבי קודש. הם עצמם, אלא אם כן ספרים מועטים. בהמשך הוא יגיד, הכוזרי יגיד בסימן סמך ב', זה המון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת. מילים אחרות, תרבות בלי ערכים בכלל, ניהיליסטים, אין סדר, אין משטר, הם רק מי שיש לו דעת. דעת זה איזה משטר למען הערכים, למען משהו נסגר. אבל אלה, האינדיאנים האלה, אז הם סתם הם פרעים, הם אנטי כל ערך. טיפוסים כאלה שהם אנטי כל ערך, כל מה שיש להם זה היצר. זה לא מוצב פה כפתרון, זה לא מוצב פה כמודל אפילו לא של נפש הגוי. כי זה דבר בסיסי וטבעי שהתרבות האנושית בכללותה היא ודאי יודעת לזהות את היצר, אבל היא מזהה את הרצון שלה להתעלות מעל זה, כי היא מרגישה עלובה עם הממד הזה. זה לא מכובד לה, כי קבלתה שהוא ידמרך אחד, אני חוזר לביטוי של המערך, יש לה צורך למצוא ערך. ואם כל החיים זה מאורת פריצים, אז אנחנו חיות ובהמות. הטיעון הזה מעליב את האדם. מה שרו? כל הדתות, כל הפילוסופיות, כולם לא מקבלים את זה. ומכל מקום הם נעלים רומן. בדיוק כמו שאני מנסה להגיד, פילוסוף הזה שאין לו אלוהים, הוא מנהל כל הזמן רומן עם האלוהים שאין לו. כי יש לו, רק הוא לא יודע מה לעשות איתו. גם האנושות מנהלת רומן עם היצר. מנהלת רומן עם אלוהים, מנהלת רומן עם היצר. ואוי לה מן היוצר, ואוי לה מן היצר. אוי לה. זה המסקנה. ובאמת זה גם המצב. זאת אומרת, רגע הוא מנסה להתחמק מהיוצר בעזרת היצר, ורגע הוא מתחלק, מנסה להתחמק מחוסר המשמעות והליבות שביצר בעזרת היוצר. אבל שם, בכף הקלע הזה, ואני בזאת מקדם את הרצאת דבריי עוד צעד, אנחנו נראה, זו דרך של מכנה משותף לפילוסוף ולדתיים. הם נמצאים בדיוק באותו מצב. הם נמצאים במצוקה שבכף הקלע הזה. היוצר והיצר. האחד והריבוד. רק מה עושים פה עכשיו? פה יש שני דרכי מילות, התחמקות. דרך התחמקות של הפילוסוף, דרך התחמקות של הדתיים. אבל יש להם מכנה משותף, בעיה קיומית של נפש הגוי. זה מה שרבי יהודה הלוי מפגין בסיור שלנו, זה מה שאנחנו נראה. בארכיון התופעות האנושיות, התרבותיות, המבנים, הנפשיים הפנימיים, זה מה שאנחנו עומדים לראות. והנה אנחנו כבר בחצי מבט על המסגרת הראשונה. אז זהו, אז העולם קדמון. עולם קדמון זה מילים נרדפות לזה שאין ערך לרצון, אין משמעות למוסר, אין משמעות לערכים. הכל הכרחי, כפו. ומה שאתה מתנהג כאילו לא, זה כאילו לא. זה מבדה. אבל באמת, אם שום דבר לא זז ממה שהיה, אז לא מקניין גם אין פרח אופי. הכל מתוך הסיבה הראשונה הוא חוזר, אך לא מתוך כוונה. אין כוונה. שוב, זה מכני, זה סיבתי, זה סיבת הסיבות מסבבת את הדברים שמסתובבים, מתגלגלים, הגלגלים, ומופיע פה הטבע בטבעותיו הטבעיות, ההכרחיות, הסגורות. אין מגמה, אין תכלית, אין קו, אין עיקרון. יש חוק מחזורי שחוזר על עצמו. זהו, זו משמעות החיים. מסתובב על צריכה. מבחינה ערכית, מבחינה משמעותית. חיוב זה קדמון כשם שסיבה ראשונה קדמונית. יש המון. זה מערכת של גלגלים. סיבות ומסובבים, הכל קדמון, הכל כפו, הכל מכני. והנה לכל אחד נשי העולם יש סיבות ומביאות אותו לידי שלמותו. אני אדלג לנושא הבא ואני אזכיר את זה כבר פה כי זה זועק. מה שלמותו? אין מושג כזה שלמות. זה אבסורד לוגי. הטיעון הזה התקדמות לשלמות. הכל קדמון. אין שינוי באמת. אז מה זאת אומרת שלמות? והתקדמות לשלמות. סגור סוגריים, זה שייך לקריאה השנייה שלנו בפעם הבאה. לא נגיע לזה היום. אבל מכל מקום, אז יש פה עכשיו אישי העולם הפרטים, יש סיבות מביאות אותו לידי שלמותו. והנה פה מסתבר שגם זה פטליסטי, זה חרוץ מאוד. פילוסוף הוא השלם, הקושי הוא קושי, הוא פשוט חסר תקווה. והפילוסוף בעומק העניין הוא חסר אי אפשרות. זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יהיה פילוסוף. הוא מוכרח, כי זהו, הוא יש בו את כל הנתונים והוא יש עליהם. והקושי אין לו סיכוי להיות יותר מאשר קושי. תכלית החיסרון. זה שתי הקצוות, כולם כך, כל אחד נגזר עליו את הגזירה המוחלט. יש פה אבסורד ומצוקה קיומית, וזו הערה האחרונה שאני אסתפק בה להיום. אם הייתי יותר שמח אם הייתי גומר את הנושא הזה הפעם, בשביל הפעם הבאה לעבור לה קצת דוגמאות של עוד אבסורדים. אבל אבל אני רק אעיר את ההערה הזו ביחד לשכל הפועל, כי זה מושג מאוד מרכזי פה. אחד בריבוי, אלוה והחיים. והנה, האדם פתאום מסתבר שיש לו השתלמות. זה חלק מה... לפה פורץ הקונפליקט האבסורד הפסיכי הפנימי, שהוא יש ערך, יש משמעות, יש למות, יש אלוה, אבל איפה זה מתגלה בחיים? המתח הזה, המצוקה הזאת שבין חוסר הערך הפראי של המציאות לעומת תביעת הערך המוחלט, השגב המוחלט שעומד ביסוד הכל, יצר את בין התערובות, את בין הכלאיים הזה, שנקרא השכל הפועל. השכל הפועל זה אלוה לא אלוה. זאת אומרת, זה נקודת תיווך. על האלוה אתה לא יכול לחשוב, לא יכול, אין שום מושג במושגים שלך שהוא רלוונטי לגביו. לא הרצונות שלך, לא המחשבות שלך, לא, לא שום דבר. כי הוא אלוה, כל מושגיך הם חלקים, והוא השלם, תפנית השלמות, ממילא זה לא, אין שום קשר. אבל יש תביעה באדם מעבר לכל יכולתו הרציונלי, יש תביעה לאיזה ערך, יש תביעה לאיזה יופי, יש תביעה לאיזה משמעות. הלחץ הזה בקונפליקט יצר את הקריסה הנפשית, רוחנית של האדם, וזה היה הרחם שבו נוצר השכל הפועל. השכל הפועל. את החיים לחתום בחותם הערך, את טוטליות היש לגלות שהם המבטא של השגב האלוהי. אין. זה עבוד. זה יאוש. יאוש מובנה בעצם המציאות. אבל בוא נציל משהו בחיים. בוא נגיד, השכל זה יפה, זה טוב, זה המוחלט, זה הערך. בוא נשכח, בוא נשכח ממה שרצינו. רצינו באמת, הנשמה שלנו רצתה את האחד. אחד, הכל בלוע בו, הכל בלוע בערכו, אבל אין. אז במקום האחד, בוא נגלה אחדות מסוימת, אינטלקטואלית, שיטה, רעיון, מדע. השכל מגלה על קשרים. הקשרים הם לא בהכרח גוזרים ערך, כי אתה גיאומטריקן, אז אתה מגלה אסתטיקה במציאות. אתה מתמטיקאי, אתה מגלה, יש פה סדרים מדהימים, זה אסתטי. כל ההשכלות שלך הן מוצאות התאמות, כי הגדרת המושג שכל זה יצירת כמה טיעונים ביחד בהקשר ביניהם. אז יש פה קשר. והנה, החוט המאחד, ככל שיהיה ארוך יותר, כך הוא יהיה יותר שכלי. הנה האחדות. אבל האחדות היא לא אחדות ערכית, היא אחדות הגותית. שכחנו מהערך, אנחנו נואשים מהערך, ואנחנו פורקים את הכימהון הנשמתי לערך בתביעה האסתטית, הרוחנית, האינטלקטואלית, האקדמית.
איך נוצר את האחדות?
היא בעצמה אחדות. כל שכת זה אחדות. זה לא אחדות, זה לא משמעותה, אבל זה אחדות. זה גילוי על מכנה משותף, על קו רעיוני. האחדות במלוא משמעותה הזאת שנתבעת בחיים, זה שהחיים כולם יבטאו מגמה אחת, ערך אחד, שלמות אחת, שלא, שצור לא יפול ארצה. זה חוזר למעשה הרצוי של השאלת, שאלת התחילת השיעור. כי הנשמה טובעת מעשה רצוי, את הטוטליות. פה יש ויתור על הטוטליות. ויתור מראש, כי אין. אבל יש תנחומים, יש, בוא נפצה את עצמנו, בוא נשיח את דעתנו במשהו פחות תובני שאנחנו לא מסוגלים למלא את ביתו, ונפרוק את הלחץ הנפשי בתחום הזה. המוחלט והנסגר והתחום שבו אני אשתלם בחיים זה השכל. יש לי להשכיל יותר ויותר עד שאני אדבק בשכל הפועל. עד שאני אדבק בשכל פועל, מה יהיה? אני אדע הכל. נסתבר שהומרה תביעת החיים במלוא ערכם ועוצמתם בתביעת הדעת. זוהי נפש הגוי, שם נוצרה האקדמיה מאז ועד הנה, וזו התרבות הניחה היוונית והמערב האירופאית של ימינו, אם תרצו, של התרבות המערבית של ארץ ישראל. זה זה. אין ערך, אין משמעות. מעבר לסף האינטלקטואלי יש שם תהומות יצריים שבאיזה מובן הם חופשיים. אתה חופשי לעשות כל מה שאתה רוצה. כי מה שאתה רוצה זה לעולם לא יהיה טוב. בעצם יש טוב. תדע. תדע את כל מה שאתה יכול לדעת. זהו. סבור מידע, תהיה משכיל. וזאת תהיה מואר, תהיה נאור, תהיה הגון. זהו. יש בזה, שוב אני אומר, ביסוד, בים של ייאוש בסיסי, אי של תנחומי. אי הדעת. שם נמצא הפילוסוף. זה עניינו, זה מטרתו, האדם הנעלה, השלמי. הרמס, אסקלביוס, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, וואו, הוא יהיה איתם. על דרך העברה זה יקרה רצון האלוהים. לא, אין רצון לאלוהים, אבל זה... וזאת אתה יכול לשחק בנדמה לי היותר גדול של המשחק של הנדמה לי שאתה אלוהים, שיש לך אלוהים.
זה גם פליטת פה, אפשר לראות את זה?
בטח שזה פליטת פה, הכל פליטת פה. אני רק עוסק פה בפליטות, אני רק מסביע פה על ה... אני רק מדבר בשפת הנפש, זה כל מה שאני אומר פה. וזה מסגרת של נכות נפשית. טוב, בסדר.